ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעור היום נמשיך לעסוק בדמותו של רבי אלעזר בן שמוע. בפעם שעברה עמדנו על כך שרבי אלעזר היה אחד מחמשת תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא, והסברנו שהיותו כהן מהווה השלמה של הזווית הכהנית בחבורה זו. בהמשך דנו במאפיין נוסף, רבי אלעזר המיוחס מייצג, לפחות בתחילת דרכו, גישה אליטיסטית, וככזה הוא מחובר למשנתו של רבי אליעזר בן הורקנוס המזוהה עם בית שמאי, וזאת חרף העובדה שרבי אליעזר נודע ולא נפסקה הלכה כמותו. בסוף השיעור הצענו שבניגוד לתלמידיו של רבי אלעזר, שחוששים מחשיפת דרכו של רבי אלעזר, הם חוששים שזה יוציא אותו מחוץ למחנה, ולכן הם מנסים לשמור את הדבר בסוד תוך שהם מגינים בגופם כמעט על מורם ורבם, רבי אלעזר עצמו מחולל מהפך בשיטתו, והוא יוצא לדרך חדשה כשהוא פותח את שערי בית המדרש לכולם. בשיעור זה נלך בדרך דומה. נפתח בסיפור שמהנתונים שבו עולה שהתרחש בצעירותו של רבי אלעזר, נרחיב את עמדתו הראשונית האליטיסטית, ואחר כך נבחן אספקטים נוספים שמבטאים לדעתי את העמדה שרבי אלעזר מעצב לעצמו בסופו של דבר. המשנה במסכת עירובין, פרק י' משנה י', מספרת על דיון שבין רבי יוסי לרבי אלעזר בסוגיית נגר שבראשו גלוסטרה. סוגיה וסיפור שמהווים איחוד בין שני המאפיינים עליהם דיברנו בשיעור הקודם, איחוסו הכהני של רבי אלעזר והתחברותו הכמוסה לתורתו של רבי אליעזר בן הורקנוס ושל בית שמאי בכלל. המשנה אומרת, נגר שיש בראשו גלוסטרה, רבי אלעזר אוסר ורבי יוסי מתיר. אמר רבי אלעזר, מעשה בכנסת שבטבריה שהיו נוהגים בה היתר, עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן. רבי יוסי אומר, איסור נהגו בה, בא רבן גמליאל והזקנים ותירו להן. כנסת זה פשוט בית כנסת. וכמו במקרים אחרים, יש נוסחאות של המשנה שגרסו כאן רבי אליעזר. אבל מכיוון שהמחלוקת היא מול רבי יוסי, סביר להניח שמדובר על רבי אלעזר ולא על רבי אליעזר. ואכן בנוסחאות רבות הגרסה היא רבי אלעזר, כולל גם גרסתו של הבבלי, שמביא במסכת יבמות, דף צדיק ועמוד ב', הרחבה מפחידה של תיאור עוצמת המחלוקת. וכך נאמר, מעשה בבית הכנסת של טבריה, בנגר שיש בראשו גלוסטרה, שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי, עד שקראו ספר תורה בחמתן. קראו סל כדעתך? אלא אימה שנקרא ספר תורה בחמתן. והיה שם רבי יוסי בן קיסמה. אמר, תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים וכן הווה. מבחינת הסוגיה, רש"י מסביר שנגר הוא סוג של בריח, שנועלים איתו את הדלת, ויש בכך משום איסור שבות היות ונראה כבונה, כשהבריח נכנס בקיר או ברצפת הבית. כלומר, איסור דרבנן בגלל שנראה כבונה. בהתאם לכך, במשנה הבאה במסכת עירובין, נאמר שנועלים בנגר הנגרר במקדש, אבל לא במדינה. כידוע, במקדש לא גזרו איסורי שבות, ולכן הגזרה אוסרת את נעילת הדלת בבריח שמתחבר לבית ונראה כבונה, לא נאמרה ביחס לבית המקדש. ומנקודה זו ברצוני להתחיל את הדיון בסיפור זה. רבי אלעזר בן שמוע היה כהן, וכידוע הכהנים רגישים לעולמו של המקדש. אם כן, ייתכן שרבי אלעזר היה רגיש להעצים את ההבדל שבין המקדש למדינה, ולכן הוא התעקש על האיסור במדינה. חשוב לשים לב שלא בכדי האירוע המדובר מתרחש בבית כנסת בטבריה, שהרי ביתי כנסיות הם מקדש מעט, או מן הסתם בדור זה, שרובו ככולו נולד לתוך מציאות בה אין בית מקדש, אין בית מקדש כבר דור וחצי שניים, היו הרבה שהרגישו שיש להסתפק בבית כנסת כתחליף. באופן טבעי הם חיו בשלום עם המציאות בה אין בית מקדש. אני יכול לשער שמן הסתם תחושות אלו מוציאות את רבי אלעזר הכהן משלוותו, גם בשל התוכן לכשעצמו, ואולי גם כחלק מתחושה רחבה יותר שיש תהליך כללי של שחיקה במעמד בית המקדש והכמיהה אליו, רחוק מהעין, רחוק מהלב. מנקודה זו אנו מתגלגלים די מהר במדרון למחלוקת קשה עם רבי יוסי, שבשיעורים אודותיו דנו באלמנט הנוודי הבולט ביחוסו ובמשנתו, ואם כן רבי יוסי נמצא בקצה השני של הקשת, כאשר מבחינתו חשיבותו של מקום, בית המקדש או בית כנסת, הענקת חשיבות כזאת היא בלתי רלוונטית, וזה כאמור בניגוד גמור לרגישותו של רבי אלעזר לנושא המקדש וחסרונו. על מנת להבין מדוע רבי יוסי חולק בתקיפות כזאת, נזכיר שאנחנו לא עוסקים בנגר פשוט, עליו נאמר הדין המקורי שהוא אסור במדינה ומותר רק במקדש. אנחנו עוסקים בנגר מיוחד, נגר שיש בראשו גלוסטרה. כלומר, מדובר על בריח מסוג אחר, שצידו האחד צער ונתפס בקיר הבית או ברצפה, כמו כל נגר. אבל צידו השני עווה, ולפיכך ניתן להשתמש בו לדיחת שומים ולשמישים רבים נוספים. כלומר, רבי יוסי טוען שיות ומדובר בכלי דו שימושי, מותר לטלטל אותו בשבת, וגם מותר לנעול בו את הבית, מכיוון שאין חשש למחזי כבונה, היות ומדובר בכלי לכל דבר, והכלל אומר שאין בניין וסתירה בכלים. במקביל, מסתבר שטעמו של רבי אלעזר הוא שצריך ללכת לפי יעודו העיקרי של הבריח, ולא ניתן לסמוך על שימוש צדדי על מנת להתיר. כלומר, מכיוון שכולם יודעים שזה בריח, בשמו ובייעודו, גם אם תיאורטית ניתן להשתמש בו לדברים נוספים, עדיין נראה שיש כאן תוספת המתחברת לבית, ואין לסמוך על נימוקיו של רבי יוסי. קשה שלא לראות את הדמיון שבין מחלוקת זו למחלוקת קריטית אחרת, שאף תוצאותיה היו הרות אסון, ואני מתכוון למחלוקת בעניין תנורו של אחנאי. במחלוקת שם רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, תיהר תנור שנבנה משברי כלים, היות והוא הלך על פי העיקרון שרק כלי שלם מקבל טומאה, לעומת שברי כלים שאינם מקבלים טומאה. בהתאם לכך, מבחינת הצורה העקרונית, תנור זה הוא תנור שבור, ולכן הוא לא מקבל טומאה. חכמים לעומתו גרסו שיות, ובסופו של דבר בשטח התנור מתפקד, אנשים מופיעים בו. יש לראותו ככלי המקבל טומאה, ולא לבחון את המבנה ההנדסי שלו על הנייר. מה שחשוב מבחינתם הוא מה אנשים עושים עם זה בשטח, ולא כיצד דנים על זה בבית המדרש באופן תיאורטי. אם כן, סוגיית נגר שבראשו גלוסטרה היא מקבילה למדנית של תנורו של אחנאי. כאשר רבי לזר הולך פעם נוספת בשיטתו של רבי לעזר, שבוחנים את הדברים מבחינה עקרונית, ולכן גם נגר שבראשו גלוסטרה שמו הוא נגר, ויש לאסור אותו כמו כל בריח אחר, רבי יוסי לעומתו, בדומה לשיטתם של חכמים בתנורו של אחנאי, בוחן את הדברים מבחינה מעשית, ולכן הוא רואה באפשרות להשתמש בנגר לכל מיני תשמישים, עובדה שמשפיעה על הדין, וכדברי הירושלמי שם, כדברי מי שמתיר, כלומר רבי יוסי, עושה הנגר תפל לגלוסטרה, כדברי האוסר, כלומר רבי אלעזר, עושה הקלוסטרה תפל לנגר. על גבי הקומה של ההבדלים התהומיים בשאלה הנקודתית, האם הולכים לפי שם ויעוד או לפי תפקוד, אני רוצה לנסות ולהבין טוב יותר את האווירה הטעונה ששררה באותו בית כנסת בטבריה, מדוע היה חם כל כך בטבריה. ואני רוצה לעשות זאת על בסיס שלושה פנים ביוגרפיים שעומדים ברקע. הפן הראשון הוא, הסיפור הזה מתרחש בצעירותו של רבי אלעזר. אני מסיק זאת מכך שבסוף הסיפור, רבי יוסי בן קיסמה אומר, תמה אני אם לא יהיה בית כנסת זו בית עבודת כוכבים. ואם רבי יוסי בן קיסמה, בן הדור הקודם, עדיין חי, הרי שרבי יוסי בן חלפתא ורבי אלעזר בן שמוע, הינם בגדר תלמידים, אולי תלמידים מבוגרים, אולי חכמים בתחילת דרכם, אבל לא יותר מכך. הסיפור על המחלוקת, שממסגרתה נקרא ספר תורה, אכן משקף הרבה טמפרמנט המתאים למה שהרגע אמרנו. רבי אלעזר היה בשלב זה איש צעיר, נמרץ, אידיאליסט, ולכן הוא גם היה פחות מתפשר. הפן הביוגרפי השני, שגם הוא עומד ברקע, יכול להסביר לנו טוב יותר את המקרה הקשה באופן ייחודי, ויכוח על היקפה של גזירה דרבנן שמוביל לקריאתו של ספר התורה. ההבדל הזה הוא דרך הלימוד השונה וההתנהלות בבית המדרש, שהיא הפוכה למעשה של רבי אלעזר לעומת רבי יוסי. בשיעור על רבי יוסי עמדנו על כך שהמאפיין הבולט ביותר שלו הוא שתיקה. שתיקתו של רבי יוסי הינה פרי מסורת רבן שנים, מיונדב בן רחב, אולי אפילו מיתרו, אבות אבותיו. והיא מושתתת על התובנה שאין בידינו לכוון את המציאות. אדרבה, לשתתו של רבי יוסי, עלינו לזרום עם המתרחש, ולאמץ תכונת סתגלנות על מנת להשתלב טוב יותר במציאות כפי שהיא. בניגוד לכך, פגשנו בשיעור הקודם את הירושלמי, שמתאר את רבי אלעזר כמי שהיה דרכו לגלות. כלומר, רבי אלעזר מופיען כמי שלא שתק, ואדרבה הקפיד להסביר את משנתו. כמובן שהדברים מתקשרים באופן פנימי שוב להיותו כהן, המאמין במערכת בכלל, ולתיאור שבתחילת סוגיית תנורו של אחנאי, שרבי אליעזר, ממנו שואב רבי אלעזר תורה והשראה, השיב לחכמים כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. כלומר, יש לנו את אלה שמעדיפים לשתוק, יש לנו את אלה שמעדיפים עוד ועוד להסביר. לנוכח פער שכזה, קשה לראות כיצד רבי אלעזר ורבי יוסי בכלל יכולים לנהל דו-שיח סביר. וממילא מאוד מובן כיצד מתלבים הכעסים עד שנקרא ספר תורה. פשוט כל אחד ניסה למשוך את כל התורה לאסכולה שלו, ושניים אוחזים בתלית, התלית נקראת. בסוגריים, אני לא מתאפק מלהעיר כאן הערה מחוץ להקשר הישיר של הדברים, והיא שעל רבי אלעזר נאמר היה דרכו לגלע. לגלע פירושו באופן פשוט לגלות. ואף על פי כן, בעברית המודרנית נשאר לנו גם השורש ג' למד עין, גלה, לצד השורש ג' למד ה', גלה. כיום, אנו משתמשים בפועל גלה בעין רק בהקשר השלילי, של נתגלה מחלוקת או סכסוך שנתגלה. והדברים מתחברים באופן כמעט מיסטי עם הסיפור שלנו. כאילו הוא נשאר צרוב בתודעה הקולקטיבית של העם, גם כמעט 2,000 שנה לאחר שהתרחש. טוב, נשוב ונתמקד. עד כה עסקנו, בנוסף על האידיאולוגיות השונות, גם בשני רקעים הנושאים אופי אישי של המחלוקת, הגיל ושיטת הלימוד. הפן הביוגרפי השלישי מתקשר לכך שספר התורה לא נקרא סתם מתוך אש המחלוקת, מחלוקת לשמה, אלא שמעורב פה כעס. נקרא ספר תורה בחמתן. ונקודה זו אני רוצה להרחיב, בייחוד מהזווית של רבי אלעזר. הגמרא במסכת בבא בתרא דף קס עמוד א', דנה במקור לדיני שטרות, תוך שהיא מחפשת מקור גם לגט פשוט, וגם לגט נוסף שנקרא גט מקושר. גט פשוט זה גט הכתוב על דף. גט מקושר הוא גט שתהליך הכנתו מסובך, ויש בו הרבה שלבים. בסופו של דבר הגמרא אומרת שאין מקור נפרד לגט מקושר, אלא גט מקושר זאת תקנה דרבנן. שואלת הגמרא, וטעם המי תקינו רבנן מקושר, ועונה אטרה דקהני הוו, והוו קפדי טובה ומגרשי נשיו, ועבדי רבן תקנתה, עדהכי והכי מתווה דעתיו. כלומר, גט מקושר תוקן במקום שהיו שם הרבה כהנים, והם היו קפדנים ביותר, והם היו מגרשים את נושאתיהם ברגע של כעס. למרות שהמחיר הוא כבד ביותר, שכן כהן אינו יכול להתחתן עם גרושה, ולכן הוא גם לא יכול להחזיר את גרושתו הוא. עקב כך, חכמים עשו תקנה של גט מסובך, שלוקח הרבה זמן להכין אותו, מתוך מטרה שעד שהגט יוסדר, תתיישב דעתם עליהם, ואז ימנו מלגרש. הליך שכאמור אצל כהנים, לאחר השלמתו הוא סופי בהחלט. בדומה לתיאורה של הגמרא, גם בתורה אנחנו מכירים את הסיפור על פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שמקנה להשם במעשה זמרי, ולדעתי הנאמנות של הכהנים לעבודת הקודש והחיבור שלהם למקדש, הדורש יום יום ושעה שעה עבודה מדויקת ומדוקדקת, מתוך זריזות מחד וזהירות מאידך, הן אלו שמעצבות אצלם את תכונת ההקפדה. לעתים, וכך קורה גם באופן טבעי, הקפדה זו לא נשארת במקום הנכון של דרישה עצמית, דברים שאדם דורש רק מעצמו, אלא חורגת מעט לסביבה מעבר, והיא הופכת להיות ציפייה של המקפיד שכולם ינהגו כמותו. שהרי האמת היא שצריך להקפיד, ובאמת אסור לזלזל. ממילא, כהן שבעבודתו לא רק מקפיד בפועל, אלא מאמין וחי את הצורך להקפיד, כשבמהלך חייו האישיים מנסה לתפקד תחת קורת גג אחת עם מישהו אחר, אשתו, הוא ייתקל בעוצמה בכל מיני פספוסים ופשלות שהמציאות החסרה באנו חיים מזמנת לנו, מציאות שמובילה אותנו לאירועים אשר סוטים לפחות במשהו מהתוכנית המקורית האידילית. התקלות חזיתית זו הובילה את הכהנים לתגובה חריפה, לגרש את האישה. אבל תגובה זו משמעה פשוט ניסיון לבטל את המציאות במידה והיא אינה מתנהגת על פי התוכנית. חכמנו זיכרונם לברכה, שהכירו שמדובר בתגובה כמעט אינסטינקטיבית מצד הכהנים, שלא יודעים לעכל ולקבל את חוסר השלמות שבמציאות הארצית, יצרו עבורה מסלול חדש של גט, גט מקושר, על מנת שהם יוכלו לפעול מתוך יישוב הדעת, תוך שהם מתחשבים בשאלת הרווח מול ההפסד, כמובן שלא יוכלו להחזיר את נשותיהם במידה וכן יגרשו. כמובן שקו חשיבה זה מכיל למעשה בתוכו את ההכרה שלא ניתן לצפות שהכל יהיה בדיוק מושלם. והדבר מתבטא בעצם התובנה שיש מחיר. יש מחיר רק לדבר שיש בו מחסור. כלומר, מחיר איננו דבר עקרוני. זה פונקציה של תופעת המחסור בתוכה אנחנו חיים. ולכן בחינת הדברים מהזווית של המחיר מנחיתה את הכהן בבת אחת ממרומי הקדושה למציאות הארצית. אכן, לאורך אורכה של מסכת גיטין, מצאנו מחלוקת גדולה בהסדרת הליך הקירושין ויצירת הגט בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר. רבי מאיר טוען שחתימת העדים על הגט הופכת אותו לראוי לגירושין. ועוד רבי אלעזר גורס שהעדים בפניהם נמסר הגט מיד הבעל ליד האישה, הם הם עדי הגירושין. מתוך מחלוקת זו מסתעפת מחלוקת נוספת. מתי צריך לכוון לשמה של האישה? לפי רבי מאיר, היות והעדים החותמים על הגט, הם אלו שהופכים אותו לראוי למעשה הגירושין, הרי שחתימת העדים צריכה להיות לשמה. הכתיבה הלומת זאת לא צריכה להיות לשמה, רק הכשר מצווה, וכי דבריו של רבי מאיר, אפילו מצאו באשפה, חתמו ונתנו לה כשר. רבי אלעזר, שמבחינתו ומבחינת החברה הכהנית בה הוא חי, גט מהווה נקודת אל חזור, מקשה על ביצוע הגירושין, בדומה לחכמינו שתקנו גט מקושר במקום שהיו בו הרבה כהנים. ייתכן שנקודת האל חזור היא גם הסיבה מדוע במחלוקת זו נפסקה הלכה כשיטתו של רבי אלעזר. וכוונתי שיות וגירושים הינם משמעותיים לאין ארוך עבור הכהנים, חכמינו החשיבו את דבריו של רבי אלעזר הכהן בסוגיה זו. מבחינה מעשית, לפי רבי אלעזר, מכיוון שעדי המסירה הם העדים החשובים בגירושים, ואין דרישה שהעדים יחתמו על הגט, ממילא דין לשמה חל במהלך הכתיבה. כלומר, כבר ביצירת הגט, הסופר צריך לכוון לשם האיש והאישה הספציפיים, ולכוון כמובן גם לשם גירושיהם. ממילא שטר שנמצא בהשפעה, הוא גט פסול לרבי אלעזר, המציב דרישה ליצור גט מיוחד המיועד לכל זוג וזוג. מובן מאליו שאם לפי רבי מאיר אפשר להכין כל מיני גיטין מראש, ועל מנת לגרש צריך רק להחתים שני עדים על הגט, הגט הוא כבר מוכן ומזומן, הרי שלשתתו של רבי אלעזר הדבר לא אפשרי. הכנת הגט תארך זמן רב יותר. אבל כדאי לשים לב, לא מדובר בתקנת חכמים, אלא בעיקר דין דאורייתא, וזה הבדל משמעותי ביותר. כלומר, נושא שהגמרא מתארת כתקנה עבור מציאות בעייתית, רבי אלעזר רואה אותו כפטור מראש ברמה העקרונית. בעוד דומה ניתן לראות גם את המשנה הבאה בגיטין, דף סמיכי עמוד א'. במשנה זו בנשימה אחת אנו קוראים על גט, הקפדה ועמדה ייחודית של רבי אלעזר. האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני, ונתנו לה במקום אחר, פסול. האישה שאמרה, התקבל לגיטי במקום פלוני, וקיבלו לה במקום אחר, פסול, רבי אלעזר מכשיר. כלומר, לפי תנא קמא, במידה והבעל מורה לשליח לגרש את אשתו של הבעל במקום מסוים, השליח צריך לבצע בדיוק את הוראותיו של המשלח. כל חריגה מההוראות מבטלת את השליחות ופוסלת את נתינת הגט. ואותו דבר, גם האישה. האישה עושה שליח, השליח צריך לעבוד בדיוק לפי ההוראות של השליחות. לפי רבי אלעזר, כאשר האישה נותנת את ההוראות לשליח, לקבל את גיטה במקום מסוים, השליח רשאי לקבלו במקום אחר, ובמקרה הזה נתינת הגט כשרה איפה שהוא יקבל אותו. הגמרא שואלת מדוע לחלק בין שליח של האישה לבין שליח של הבעל, ובלשון הגמרא, ורבי אלעזר, מה ישנה רישא דלא פליג, ומה ישנה סיפא דפליג? תשובת הגמרא, איהו דמדעתי מגרש כפית, איהי דבעל כורחה מתגרשת, מראה מקום היא לא. פירוש הדברים, הבעל שיוזם את הליך הגירושים, מקפיד על כך שהוראותיו יתמלאו במדויק. בניגוד לכך, האישה מקבלת את הגט בעל כורחה. ממילא היא לא בעלת סמכות לקבוע את מהלך העניינים, ולכן היא גם לא מקפידה אם הוראותיה לא מתבצעות כלשונם. כלומר, לפי רבי אלעזר, בעל הסמכות מאוד מקפיד שההנחיות שלו יבוצעו במדויק על ידי השליח, ובהשאלה אנו יכולים לראות את בעל הסמכות כקדוש ברוך הוא, ואת הכהנים כשלוחים, שבאמת מקפידים על ביצוע מדויק של השליחות. לעומת זאת, האישה חיה במציאות נתונה, ואין כלפי הדרישה מיוחדת לפעול. ואז, כשאין משימות למלא, אין גם כל הקפדה. ולענייננו, מכלליו אתה שומע הן, אנשים מקפידים. מסכת ברכות, דף ז' עמוד א' מובא. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. שאלמלא כעסתי, כלומר, אם כן, אלמלא זה אם כן כעסתי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. והיינו דקאמר לי בלעם לבלק, מה עקוב לא כבו אל, ומה אזעום לא זעם השם. מלמד שכל אותן הימים לא זעם. מקור זה בו רבי אלעזר מייחס כעס לקדוש ברוך הוא, ועוד כחלק מהמערכת. ביום רגיל, הקדוש ברוך הוא כועס, וזה נס שהיו כמה ימים בהם הוא לא כעס. כל זה מבטא שבעיניו של רבי אלעזר, הכעס לכשעצמו איננו זר ומוזר. פשוט, כאשר לא עומדים בדרישות, התגובה הטבעית כמעט היא כעס. ולכן הדברים מתאימים למי שמייצג חיים בתוך מערכת כחושה, בתוך מערכת קשוחה, סליחה, של חוקים מדוקדקים. למהלך זה ניתן לקשור גם את הגמרא במסכת תענית דף י' עמוד ב'. אל תרגזו בדרך, אמר רבי אלעזר. אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה, שמא תרגזו עליכם הדרך. ושוב, הדגם שרבי אלעזר מכיר הוא שמחלוקת וויכוח עלולים להביא לרוגז שעלול לשבש את הדרך. לסיכום, ראינו שהייחוס הכהני של רבי אלעזר מעצים את רגישותו לנושא המקדש ומחזק את הצורך שלו להדגיש את ההבדלים שבין בית המקדש לבין בית הכנסת. ובמקביל, הכהנים ככלל מוכרים כמי שמקפידים ביותר, ובמשנתו של רבי אלעזר ניכרים עקיבות לכך. בנוסף, רבי אלעזר הצעיר מחזיק בעמדות דומות לאלו של רבי אליעזר. עמדות שכבר נפסלו בעבר בדיוק על רקע דומה, הן מושתתות על תפיסות אידיליות של מה שצריך להיות, ולא על בסיס מה שקורה בשטח. ובנוסף, העובדה שבעמדת החולק מתייצב רבי יוסי, שהוא ועמדותיו הפוכות באופן קיצוני, כל אלו מובילים למחלוקת קשה שקוראת את ספר התורה, אבל למעשה מפלגת את עולם התורה. יש מי שחי בייחוד על בסיס זיכרון העבר האידילי, ויש מי שחי את ההווה, מתוך בחינת העתיד אליו מכוונת דרכה של ההשגחה. ממילא תגובתו של רבי יוסי בן קיסמא על כך שהמקום הזה יהפוך לבית עבודה זרה, מתבקש בשני הקשרים. אנו יודעים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ובכך יש הקיצה רבתי, בייחוד לרבי אלעזר, שבמטרה להגן על קבועות בית המקדש, מחזק בדיוק את ההפך מכך, עבודה זרה. רבי יוסי בן קיסמא מבטא את התחושה שמחלוקת שמתנהלת בדרך כזו הורסת את היהדות ומשרתת רק את האינטרסים של האויבים, וזה ההקשר הנוסף. וכאן זה פונה ביחס לרבי יוסי בן חלפתא. אם רבי יוסי בן חלפתא גורס בדרך כלל שיש לתת קרדיט למציאות כפי שהיא מתנהלת וללכת בעקבותיה במקום לנסות ולכוון את המתרחש, הרי שבמקרה זה שיטתו נכשלת, באשר המציאות כוללת בתוכה משיכה גם לכיוונים שליליים, כמו עבודה זרה. ומהכיוונים האלה יש צורך להיזהר, ויש חובה ליצור מערכת מגוננת. בגמרא במסכת מנחות, עמוד ב', מובא סיפור משלים, על מקרה שממסגרתו רבי אלעזר מגיב בצורה קיצונית, כאשר לדעתי הטראומה של הסיפור בבית הכנסת בטבריה, טראומה שצורבה היטב בתודעתו של רבי אלעזר, היא שעומדת מאחורי הדברים. אמר רב חלבו, אסור לישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. ופליגה דרבא בר רב הונה. דאמר רבא בר רב הונה, אמר רבי יוחנן, מותר לישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. ואם לחשך אדם לומר, מעשה ברבי אלעזר שהיה יושב על המיטה ונזכר שספר תורה מונח עליה ונשמט וישב על גבי קרקע, ודומה כמי שהיא כישון נחש, הטעם שם ספר תורה על גבי קרקע אהבה. אם כן, למסקנת הגמרא, הסיפור המלא הוא שרבי אלעזר ישב על מיטה וראה ספר תורה מונח על הרצפה, וכשהוא רואה זאת הוא קופץ כנשוך נחש ויושב גם הוא על הקרקע. לא כך מובן, מדוע? מדוע יושב על הקרקע במקום פשוט להרים את ספר התורה? נדמה לי שזו תגובה נורמלית של מה שאני וכל אחד אחר היה עושה. גם דבריו של רשי שם, שתגובתו נבע מצער רב שחש עקב ביזיון ספר התורה, משאירה אותנו בערפל מסוים ביחס להתנהגותו. אולם, אם נחזור למה שכבר אמרתי, שיש לקרוא סיפור זה על רגע המאורע הקשה בבית הכנסת, הרי שנוכל לשפוך אור על התנהגותו של רבי אלעזר. רבי אלעזר רואה את ספר התורה בביזיונו, מונח על גבי הקרקע, וחוזר בבת אחת באיזה פלשבק למה שהתרחש בבית הכנסת בטבריה, כשלאחר שעות של דיונים סוערים וויכוחים מרים, מושלח בבת אחת הס. כשכולם מוקים בתדהמה שספר התורה נקרא, אנחנו יכולים לשער שמיד פנו לעיסוק בתיקונו של הספר. ואף על פי כן, לאחר ימים לא רבים, הופך המקום לבית עבודה זרה, כנבואת הזעם שבפיו של רבי יוסי בן קיסמא. רבי אלעזר, שהמאורע הקשה הזה לא מרפה ממנו גם ימים ושנים לאחר התרחשותו, לא פונה לתיקונו של המצב. כלומר, לא מרים אינסטינקטיבית את הספר בניסיון לעצב מחדש את המציאות הלא טובה. אלא נשמט גם הוא על הקרקע כמנודה וכאבל, שמסכין עם המצב. בכך מביע רבי אלעזר שהוא למד את הלקח שיש לעתים לקבל את המציאות כפי שהיא, גם אם היא לא אידיאלית, על כל הצער והכאב שבה. בדרך דומה אני רוצה לקרוא את דבריו של רבי אלעזר בספרי במדבר פסקה מבית על פסוקי ברכת כהנים. רבי אלעזר אומר, גדול השלום שלא נטעו הנביאים בפי כל הבריות אלא שלום. הקביעה גדול השלום עומדת בניגוד מוחלט למחלוקת, והצמדת אידיאל השלום לברכה שבפי הכהנים משמעה שאחד מתפקידיהם של הכהנים הוא השראת שלום, תפקיד שרבי אלעזר לא ממלא בהצלחה במחלוקתו עם רבי יוסי. לכן גם מקור זה מוביל אותנו למסקנה שרבי אלעזר למד את הלקח, הוא משנה את דרכו בעקבות אותו מאורע שהותיר בליבו אדמה חרוכה. בנוסף, האמירה שלא נטעו הנביאים בפי כל הבריות אל השלום, בדגש על הראייה מהנביאים, מביעה גם היא את המסר הזה. הופעתם של הנביאים היא בדרך כלל על רקע חוסרים רוחניים בתחומים שבין אדם למקום או בין אדם לחברו. לכן עצם ההתעלות בנביאים ועצם ההכרה שיש צורך בפתרון, מעידים שרבי אלעזר הבין בסופו של דבר שבמציאות שבתוכה אנחנו חיים אין לצפות להתנהלות אידילית, ושיש להכיר בכך שלעיתים ניתקל בליקויים, אותם יש דרך לתקן, וזה התפקיד שלנו. המקור האחרון, כמובן קשור לכל מה שנאמר, בו אני רוצה לעסוק, מבטא היטב את רחשי ליבו, ואת הזווית בה רואה רבי אלעזר את הדברים בערוב ימיו. הגמרא מסכת מגילה דף כ"ז עמוד ב' אומרת, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת, כלומר לא עשיתי קיצור דרך, דרך בית הכנסת, ולא פסעתי על ראשי עם קדוש, כלומר לא הסתובבתי בבית הכנסת על מנת שלא להטריח את היושבים לקום לכבודי. ולא נשאתי כפיי בלא ברכה, כלומר בירכתי את הברכה שהכהנים מברכים לפני ברכת הכהנים עצמה. הראשונים מסבירים שהדברים הללו אינם הלכה צרופה, אלא מידת חסידות שרבי אלעזר נהג בעצמו כשהוא מחמיר יותר משורת הדין. כלומר, הראשונים הבינו שאם דברים אלו הם דרישה בסיסית, לא נראה שמי שיעשה אותם יזכה לאריכות ימים מופלגת רק בגלל שהוא עשה את מה שצריך. לכן הם מסבירים שיש מקרים בהם מותר לקצר את הדרך במעבר בבית הכנסת, ומותר להסתובב גם אם הציבור יקום לכבודו של החכם, ורבי אלעזר לא ישתמש ביתרים אלה, אפילו כשהיה בידו. וזו חסידותה, זאת החסידות, בזכותה הוא זוכה לאריכות ימים. עם זאת, הראשונים תמאים, מה חסידות בכך שהוא נשא כפה בברכה? הרי זו שורת הדין. ואם כן, כיצד רבי אלעזר תולה אריכות ימים במצווה שהיה צריך לעשות, לברך לפני ברכת כהנים? הטור האבן במגילה נדרש לשאלה זו, והוא מעלה אפשרות מפתיעה. והדק אמר ולא נשאתי כפיי בלא ברכה, אף על גב דכהן מברך קודם נשיאת כפיים, שמא מתחילה לא תקנו ברכה קודם נשיאת כפיים. ורבי לזר הוא דתיקן לברך, בהרבה מצוות מצינו שאינן טעונים ברכה. כלומר, לדבריו של הטור האבן, רבי לזר לא סתם ברך, אלא הוא תיקן את הברכה. והטור האבן מוצא לכך סמך שהגמרא במסכת סוטה מביאה את דבריו של רבי אלעזר, סוטם דברים, וממשיכה, מי מברך? אמר רבי זיירא, אמר רב חיסדא, אשר קידשנו מקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל, באהבה. כלומר, השאלה מי מברך, מהווה מבחינת האסוציאציה של הגמרא, המשך לסיפור על רבי אלעזר, ולכן הטור האבן רואה בכך סמך לדבריו שרבי אלעזר תיקן ברכה זו, הגם שחי ופעל בשליש האחרון של תקופת התנאים. ברצוני לקבל את דבריו של הטור האבן, אלא שהוא אינו מספק את התשובה מדוע לתקן ברכה, ברכה על מצוות ברכת כהנים או כל ברכה אחרת, מזכה את רבי אלעזר באריכות ימים. אמנת לענות על שאלה זו, נעלה שתי הבנות בברכת כהנים. ניתן לראות את הברכה כמצווה שמוטלת על הכהנים לברך את עם ישראל כשלוחיו של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, ניתן לראות את הברכה שמתקיימת היום בבתי הכנסת שלנו רק כזכר למקדש. במקדש הכהנים היו מברכים את העם בהשראת שכינה, תוך שהם יונקים מהשראת השכינה שבהיכל השם. עד היום יש לכך עדים בהלכה סביב כל מיני דיונים על האפשרות שכהנים שפסולים לעבודה במקדש יעלו לדוכן בבית הכנסת. ייתכן שעד ימיו של רבי אלעזר לא תוקנה ברכת המצוות על מצוות ברכת כהנים, משום שהתפיסה הרווחת הייתה שמדובר בסך הכל בזכר למקדש, ולא מדובר על מצווה עצמאית. אם כן, רבי אלעזר שמתקן ברכת המצוות על ברכתם של הכהנים בבית הכנסת, מחולל בכך מהפכה בתפיסת העולם של ברכת הכהנים, ולדעתי הדברים קשורים בשינוי הכללי עליו דיברנו בשיעור הקודם ובשיעור זה שעורך רבי אלעזר במשנתו. בסוגיית נגר שבראשו גלוסטרה הצענו שרבי אלעזר רואה לנכון לבדל בין בית הכנסת לבין שאר המקומות מתוך ניסיון להאדיר את זכר המקדש, תוך שהוא מרגיש שבית הכנסת הולך ותופס את מקומו כבעל חשיבות לכתחילאית ולא רק כמקדש מעט. בנוסף, כבעל יחוס רם, הוא חווה את הדברים מהזווית של מה שצריך להיות, ולא מה שקורה בפועל. ולכן הוא מתנגד לדבריו של רבי יוסי, שניתן להשתמש בנגר בגלל שבראשו גלוסטרה לשימושים נוספים, ולכן הוא שונה מנגר רגיל. רבי לזר חושב, צריך להמשיך ולדון נגר זה על בסיס שמו ויעודו המקורי. כעת ניתן לראות שרבי אלעזר בכל שלושת הדברים בהם הוא תולה את אריכות ימיו, חוזר בו מעמדותיו הקודמות. שהרי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה, קיצור דרך, דורש דווקא בכבוד בית הכנסת. באופן דומה התנהלותו שלא פסעתי על ראשי עם קודש, אפילו במקום שעל פי שורת הדין היה מותר לו, מבטאת שהוא מתחשב בטריחת האנשים שצריכים לקום לכבודו. כלומר, הוא מתחשב במה שקורה בשטח. ממילא הפסגה של מהלך זה, המאחדת את שני הקווים, כבוד בית הכנסת וכבוד הציבור, היא תיקון ברכת המצוות, שיש בה מתן הכרה לברכת הכהנים כמצווה עצמאית, ולא רק כזכר למקדש, בכך הוא מוציא אותה מסדר עבודת הכהנים במקדש, והוא מכוון את פניה לטובת רווחת הציבור. זה כאמור שינוי דרסטי בעמדותיו של רבי אלעזר. עכשיו אפשר להציע שרבי אלעזר זכה להאריך ימים בזכות שלושה דברים אלו, היות והוא חולל שינוי משמעותי בחייו, ואם כן הוא כביכול חי פעמיים. בשיעור הבא נעבור לעיין בקורותיו של רבי, רבי יהודה הנשיא, בעל המפעל הגדול שחותם את תקופת התנאים, המפעל המשנה.